נזיר, דף כ"ח, מתחילים בעזרת השם, במשנה. רגעי השיא של היום הקדוש ביותר בשנה, יום הכיפורים, הם ללא ספק הרגעים האחרונים של היום, זמן תפילת הנעילה. כל אחד מנסה להיאחז בהזדמנות האחרונה, מנסה להטביע חותם בשעת החתימה שהקדוש ברוך הוא חותם את גזר הדין שלנו ושל כל עם ישראל למשך כל השנה הבאה והרבה שנים הבאות לחיים טובים ולשלום. הרגעים האלה טומנים בחובם הזדמנות לצבור זכויות גדולות מאוד. יום הכיפורים הוא יום שיש לנו מצווה מהתורה, תענו את נפשותיכם, מתענים בכל החמישה העינויים של היום, אכילה ושתייה ועוד. ככל שהיום עובר, העינוי שבמניעה מאכילה ושתייה רק הולך וגובר, ובזה יש הזדמנות עצומה. כותב בספר יסוד ושורש העבודה, שער 11, פרק 10, על אותם הרגעים. בכל שעה שיתגדל ויתווסף אצלו העינוי, מתי זה? דיינו בעת תפילת מנחה ובוודאי בתפילת הנעילה. תתגדל ותתווסף שמחה עצומה יותר בליבו. למה? ולפי גודל העינוי, כן גודל השכר מבורנו יתברך שמו. בתחילת היום עוד צבעים מהאכילה של יום ט' בתשרי, שיש מצווה לאכול ביום הזה. ככל שהיום עובר והתענית נותנת את אותותיה, כך יותר יותר קשה. נמצא שהרגעים האחרונים של יום הכיפורים הם הרגעים הקשים מבחינת התענית יותר מכל היום. ולכן גודל השכר מבורנו יתברך שמו. על פי זה מבאר השפת אמת את דברי המשנה שלנו. אישה נשואה נדרה שהיא נזירה, קבלת על עצמה נזירות, והיא עמדה בהצלחה במשימה, לא שותה יין, לא מתאמה למתים, ולא מתגלחת, לא מסתפרת. היא כבר הפרישה את קורבנותיה, ואפילו הקריבו אחד מהקורבנות, הרי נזיר כשמשלים את ימי נזירותו מביא שלושה קורבנות, קורבן עולה, חטאת, שלמים. ונזרק עליה אחד מן הדמים. עזו את דם אחד מהקורבנות על המזבח. בעלה רץ במהירות, והוא אומר, רגע, מה הסיפור כאן? היא אומרת, אני מביאה קורבנות. מה הקורבנות האלה? נדרתי נזיר. ועכשיו אני מסיים את ימי הנזירות. אומר לה הבעל, את נדרת נדר? נזירות? אני מבטל את הנדר הזה. התורה נותנת כוח לבעל בתנאים מסוימים לבטל את נדרי אשתו. היא אומרת לו, מה זאת אומרת? כבר סיימתי את הנזירות. אלא מה זאת אומרת סיימת את הנזירות? עדיין לא הבאת את כל הקורבנות, תקריבו בשבילך רק קורבן אחד. בכל זאת הבעל אינו יכול לאפר. אמרנו שיש תנאים שרק על ידם הבעל יכול לבטל את הנדר של אשתו. התנאי הגדול שזה נדר שהיא מתענה בו עינוי נפש. אבל ברגע שהקריבו וזרקו דם של אחד הקורבנות, קורבנות נזיר בשבילה, היא כבר מותרת בשתיית יין. אין כאן יותר עינוי נפש. הבעל לא יכול כעת להפר את נדרה. אבל אם עדיין לא זרקו את הדם, של אף אחד מהקורבנות, הבעל יכול להפר. שואל השפת אמת, באמת צריך עיון. אם הבעל בא לבטל את הנדר שלה רגע לפני שזורקים את הדם של הקורבן, למה הבעל אז כן יכול להפר? למה רק אחרי זריקת הדם הוא לא יכול להפר? ואם הוא בא רגע לפני כן הוא יכול להפר? מה זה עינוי נפש? כיוון די יכולה לשתות מיד אחר זריקת הדם, גם אם הוא לא יפר לה את הנדר, למה יחשב עינוי? עינוי נפש על שעה כל כך מועטת. אלא מבאר השפת אמת. צריך לזכור שמדובר כאן אחרי 30 יום לכל הפחות שהיא נמנעת משתיית יין. ולכן, משום די כבר נטענה מיין זמן רב, לכן אפילו שעה מועטת נחשב לעינוי. אפילו הרגע המועט הזה, עד שיזרקו את הדם של הקורבן, שזה מתיר לה לשתות יין, גם הרגע הזה נחשב עינוי נפש, ולכן הבעל יכול כעת, לפני שזרקו את הדם של הקורבן, ולפני שהיא נהיית מותרת בשתיית יין, ברגע הקצר הזה זה נקרא עינוי נפש, הוא יכול להפר לה את נדרה, את הנזירות שלה. וכאן זה באמת לימוד גדול בשביל כל אחד מאיתנו, כשמאדם עושה דבר למשך זמן ארוך, והוא אומר, בסדר, עשיתי מספיק, עכשיו פה מתחיל להיות לי קשה, לדעת למשוך את המצווה ואת ההתמדה עוד רגע, אם זה לימוד תורה, אם זה איזושהי קבלה טובה, לנסות כמה שיותר למשוך את הרגעים האחרונים, כי שם יש שכר גדול מאוד, כשמעריכים את הרגעים האחרונים, שאז מתגבר הקושי יותר מאשר ברגעים הראשונים. טוב, מצאנו אם כן את הדעה הראשונה, ש... הבעל יכול להפר את הנדר של הנזירות של אשתו עד זמן שזרקו את הדם של אחד מהקורבנות. רבי עקיבא אומר, אפילו אם רק נשחטה עליה אחד מן הקורבנות, עדיין לא זרקו את הדם, ובאותו זמן היא עדיין אסורה בשתיית יין, מדרבנן אינו יכול להפר, כיוון שאם הוא יפר, לא יוכלו לזרוק את הדם על המזבח, ונמצא שמפסיד את הקודשים. במה דברים אמורים? שהדעה הראשונה, חכמים בתחילת המשנה, סוברים שהוא לא יכול להפר אחר זריקת הדם. מדובר כאן, זריקת הדם בתגלחת הטהרה, שהיא השלימה את ימי נזירותה, מביאה קורבנות של תגלחת, ואחרי זריקת הדם של אחד מהקורבנות, היא באמת מותרת בשתיית יין. אבל כשהיא מביאה קורבנות בתגלחת הטומאה, אם היא נטמאה באמצע ימי הנזירות, שהיא צריכה להביא קורבנות של תגלחת טומאה, שזה אשם עולה וחטאת, וגם אחרי שמקריבים בשבילה את הקורבנות, היא עדיין אסורה בשתיית יין, היא צריכה להתחיל למנות שוב את נזירותה, כל הימים שהיא מנתה עד עכשיו, עד שהיא נתמת, מבוטלים והיא צריכה לחזור ולמנות מההתחלה. אם כן, הבעל כן יכול לבטל את הנזירות, כי יש לה עינוי נפש, כי היא צריכה לחזור ולמנות את הנזירות מחדש. ולכן יפר, כיוון שהוא יכול לומר, אי אפשי, אין רצוני באישה שאסורה בשתיית יין, וזה נחשב במידה מסוימת שהיא מנבלת את עצמה. רבי או רבי מאיר אומר, אף בתגלחת הטהרה יפר לה אפילו אם נזרק אדם של אחד הקורבנות והיא כבר מותרת ביין. הוא יכול לומר שהוא מפר לה את הנזירות כדי לפתור אותה שלא תצטרך לגלח את שערותיה. כיוון שהוא יכול לומר, אי אפשי באישה מגולחת, מגלחת. לפי דעתו של רבי מאיר גם גילוח נחשב ניבול. מדייק את הגמרא. תחילת המשנה, ששם נאמר שאחרי זריקת הדם של אחד הקורבנות, היא מותרת בשתיית יין ולכן בעלה לא יכול להפר לה מעכשיו והלאה את נזירותה, מתניתין דלא כרבי אליעזר. דאם המשנה שלנו היא כמו דעתו של רבי אליעזר, האמר שלא רק זריקת הדם של אחד הקורבנות מתירה אותה בשתיית יין, אלא גם תגלחת של שערותיה מעכבת את הנזיר משתיית יין, וכיוון דלא גילחה את שערותיה עדיין, אחרי שזרקו דם של אחד הקורבנות, אסירה וחמרה, עדיין אסור לה בשתיית יין. וכיוון בזה שאסור לה לשתות יין, אית לניבול, זה נחשב איזשהו עינוי נפש, בעלה מצי מאפר לה, הוא יכול לאפר לה אפילו לאחר זריקת הדם, אפילו שזה רק שעה מועטת עד שהיא תגלח. ואם כן, דעתו של רבי אליעזר היא לא כמו התנאים במשנה שסוברים, שתגלחת לא מעכבת את שתיית היין, אלא רק שחיטת או הזעת אדם של הקורבן היא זו שמעכבת. ובהא פליגי, בזה הוויכוח בין חכמים לבין רבי עקיבא במשנה. תנא דידן, חכמים בתחילת המשנה שלפי דעתם מזריקת הדם של אחד הקורבנות היא מותרת בשתיית יין, והבעל כבר לא יכול יותר לאפר. תנא דידן סבר, כיוון דהזדריק על האדם, כשנזרק הדם של אחד הקורבנות, לאלתר שריה בחמרה, היא מיד מותרת בשתיית יין. ואם כן, הלט לה ניבול, אין לה יותר ניבול של עינוי נפש. לכן, בעל יכול לבטל את הנדר של אשתו, כשזה נדר שגורם לה עינוי נפש, שהיא נמנעת, ויש לה עינוי, היא נמנעת משתיית יין למשל, ויש לה בזה עינוי, אבל כאן כשמותר לה כבר לשתות יין, אין כאן עינוי נפש, הוא לא יכול כבר לבטל את הנדרה. ורבי עקיבא סבר, אפילו כשרק נשחטה בהמה של אחד הקורבנות, השתחיטת בהמה אינו יכול לאפר, אף על פי שעדיין היא אסורה בשתיית יין. הטעם הוא, כי אם הוא יפר לה אחרי שחיטה של הקורבן, לפני זריקת הדם, כבר יהיה אסור לזרוק את הדם על גבי המזבח. ואם כן, יש כאן בעיה, משום מפסד קודשים, אתה מפסיד את הקורבן הזה. מתקיף לרבי זיירה על רבי עקיבא, והמי, למה זה נחשב שהוא מפסיד את הקודשים? כי הוא לא יכול לזרוק את הדם, למה לא? לזרוק את דמם של אותו קורבן או של הקורבנות שנשחטו, שלא לשמן, לא לשם חובה, כי כבר לא נזירה, אלא לשם קורבן נדבה, ואז לא יהיה הפסד לקודשים. וזריקת הדם יתיר בשר באכילה, והוא מביא ראיה לשיטתו. מילו טניה וחילו שנינו ברייטה. שתי כבשי עצרת, שני כבשים של שלמי ציבור, פעם היחידה בשנה שמביאים קורבן שלמים, שלמי ציבור. בדרך כלל שלמים זה קורבן יחיד. אז זה מגיע בחג השבועות, ביחד עם שתי הלחם, שני כבשים, ששחטן שלא לשמן, שחטו אותם לשם עולה, לא לשם שלמי ציבור. או ששחטן בערב חג השבועות, לפני זמנם, או אחרי שבועות, לאחר זמנם, האדם יזרק שלא לשמן, אלא לשם עולה, והבשר של השלמים יאכל. ואם חל יום טוב בשבת, הייתה שבת, לא יזרוק, כי בשבת אי אפשר לבשל ולאכול את הבשר, אז הזריקה של אדם היא שלא לצורך. ואם עבר וזרק בשבת, הורצה הקורבן להקטיר את האמורים לערב. במוצאי שבת הוא יקטיר את האמורים ויאכל את שאר הבשר. ואם כן, גם בנזיר הבעל יכול לאפר אפילו אחרי שחיטת הקורבן. ואם תשאל, הרי נמצא אם כן שהיא לא נזירה, אז הקורבן הזה הוא לא קורבן חובה, אז אתה מפסיד את הקורבן, כי לא יוכלו לזרוק את הדם. יוכלו לזרוק את הדם לשם נדבה, לא יהיה הפסד קודשים. מתרץ את הגמרא, האמרי, אמרו בני הישיבה לתרץ, אם היה מדובר באופן שדשחת, שהקורבן שהוא שחט בהתחלה, הרי יש שלושה קורבנות שנזיר מביא בתגלחת הטהרה בסיום ימי נזירותו. חטאת, עולה ושלמים. אז אם היה מדובר כאן דשחת עולה או שהוא שחט שלמים, אחי נמי, אתה באמת צודק, היה יכול לאפר לה את הנדר. אם תשאל, רגע, יש כאן הפסד קודשים? התשובה היא, אין כאן הפסד קודשים, אפשר לזרוק את הדם לשם נדבה. אלא הכה במשנה במאי עסקינן, באיזה מקרה מדובר? כגון שהקורבן ששחט, זה היה החטאת, אותה הוא שחט ברישה, וזה לא בא בתורת נדבה, ואם הוא יפר לה כעת את הנדר, הוא מפסיד את הקודשים, כי את זה לא יוכלו לזרוק את הדם של החטאת לשם נדבה. ומשלימה הגמרא, ואף על פי שכאן מדובר שהוא שחט בהתחלה את החטאת, בכל זאת חכמים סוברים שאם הוא זרק את הדם, אם זרקו את הדם של אחד הקורבנות, והכוונה כאן לקורבן חטאת, הבעל לא יכול לאפר. למה? כי אחרי זריקת דם של קורבן חטאת, היא כבר יכולה לשתות יין, כדתנן, כמו שהמשנה אומרת בהמשך, אם גילח על אחת משלושתם, אם נזיר גילח את שערותיו אחרי זריקת הדם של אחד מהשלושה הקורבנות, אפילו אחרי קורבן חטאת, יצא, והוא הדין שמאז זריקת הדם של אחד הקורבנות, גם אחרי זריקת הדם של קורבן חטאת, הוא מותר בשתיית יין. במשנה למדנו במה דברים אמורים, בתגלחת טהרה, אז באמת הבעל לא יכול להפר לה את הנדר של הנזירות אחרי זריקת הדם, כי כבר מותרת בשתיית יין. אבל בתגלחת טומאה, שזרקו דם של אחד מהקורבנות של תגלחת טומאה, הבעל יפר, פני שיכול לומר אי אפשי באישה מנובלת, כי הרי אסור לה כעת לשתות יין, כי מתחילה שוב למנות את ימי הנזירות בטהרה. רבי מאיר אומר, אפילו בתגלחת טהרה יפר, אפילו שכבר השלימה את ימי נזירותה, מביאה קורבנות נזירות שמסיימים את נזירותה, כבר זרקו את הדם של אחד מהקורבנות, והיא כבר מותרת בשתיית יין, בכל זאת הבעל יכול להפר את נזירותה. שיכול לומר, אם אני לא מפר את נזירותה, נשארת נזירה, היא השלימה את ימי נזירותה, היא צריכה לגלח את שערותיה, לא מעוניין בזה, אי אפשי באישה מגולחת. ותנא קמא שסובר שבתגלחת טהרה זה לא עינוי נפש, ולכן הבעל לא יכול להפר, מה אמר לך? שהתגלחת לא נחשבת לניבול, כיוון שאפשר בפאה, יכולה לקחת שיער של אישה אחרת, מה שנקרא פאה נוכרית, ואז היא תראה כמו שיש לה שיער. רבי מאיר שאומר שגילוח נחשב ניבול, הוא סבר שאפילו שהיא יכולה לחבוש בפאה נוכרית, בכל מקום, איידי דזו אמה, כיוון שזה לא מגופה של אשתו, זה לא שיער שלה, זה מגונה עליו. אז אם כן, אני חושב שהפאה הנוכרית יש בזוהמה, לא ניח עלי. הוא לא רוצה אישה שתגלח את שערותיה ותלך עם פאה הנוכרית, ולכן הוא יכול להפר לה את נזירותה. גם אם זה לא נחשב נדרי עינוי נפש, על כל פנים זה נחשב דברים שבינו לבינה, וגם דברים שבינו לבינה, הבעל יכול להפר את הנדר נזירות שאשתו נדרה, ועד כאן דף חפחת.